סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת ויחי. אנחנו בי' טבת, מוצאי ט' טבת, ונדבר מעניינים שקשורים בעיקר בי' טבת, והקשר שלהם כמובן לפרשה, בכלל הפרשיות שאנחנו מצויים בהם. יהיה שיעור לעילוי נשמת דוד בן יהודה, וליזל בת רג'ינה, וכל מי שהם...
וכוכבה בת אסתר.
וכוכבה בת אסתר, וכל מי שהם, מי שהריץ שיעור לעילוי נשמתו.
למדלנת ובת מסעודי.
וכמובן למדלנת ובת מסעודי.
שרה בת עזיזה.
שרה בת עזיזה.
מלכה בת חנה.
מלכה בת חנה. ולהבדיל יש עושה הבדלות לרפואת כל חולי וחולות עמו ישראל. אמן כן יהי רצון.
אמן.
אומרת התורה, פרשת ויחי, פרשת ויחי נקראת לעולם בסמוך ליוד בטבת. והדברים הם אינם מקריים, ולכן הם טעונים ברור. וכמובן שיש לא רק לראות את הקשר בין פרשת ויחי, אלא בכלל שלושת הפרשיות מקץ ויגש ויחי, מקץ ויגש ויחי, שלושת הפרשיות האחרונות בסדר בראשית, ספר בראשית, יש ביניהם קשר. מסופר, שם אנחנו מתחילים לעשות זום אין אל השבטים, עם ישראל בהתאבות, יוסף הצדיק, יהודה, השבטים כולם בהתאבות, וכמובן ארץ טוב. וכמובן צריך לראות את הקשר בין הדברים. ודאי שצריך לשים לב ליום המיוחד, לימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בתוכם, וננסה להבין את הדברים. אומרת התורה, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר רש"י, ויגיד אליכם, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה ממנו שכינה. מה בדיוק הוא ביקש? אחרי כן מגיעות הברכות. איפה גילוי הקץ בברכות? זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת, אנחנו לא נעסוק רק בה, אני רק רוצה לקחת את הסבר לקץ הימים, כדי לעשות בו שימוש, לבאר את העניין של י' בטבת, ולמעשה שלושת הימים הקשים שאנחנו נמצאים ביומם האחרון, זה ח' ט' וי' בטבת. ח' ט' וי' בטבת. ח' יום ראשון, ט' היה היום יום שני, וי' הלילה מתחיל ומחר יסתיים, כשיש לנו את התענית שנקראת י' בטבת.
איזה
שעה
זה מתחיל?
5:15. לא, לא. 4:47 לזיכרון.
טוב, 5:15.
5:15?
5:10.
אוקיי, אני לא בקיא, תסתכלו בלוחות, אני לא זוכר את זה. אומרת...
תגיד הלוח.
לא כתוב שם. אומרת, לא כתוב. אומרת, אומרים חז"ל, שאלה שלושת הימים הללו, ח' ט' וי' בטבת, ירד חושך לעולם לאחר שתורגמה התורה היוונית בימי תלמי המלך. דיברנו בזה כשעסקנו בחנוכה מעט, וננסה להבין מה היה העניין הזה של ירידת החושך הזה לעולם, משום שלדברים האלה, לעניין הזה, לימים האלה, מיוחד סעיף בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, באורח חיים, סימן תקפ"א, סעיף ב', יש בו סעיף שכולל גם התייחסות לימים הללו. שם נאמר בין היתר על ט' בטבת, ח' בטבת תורגמה בו התורה היוונית, וירד שלושה ימים חושך לעולם, ח', ט' וי'. שלושה ימים חושך, ח', ט' י'. בח' מה קרה? תורגמה התורה היוונית. מה קרה בט'? זה נכון, היה חושך בעולם. מה המשמעות של החושך שירד לעולם? אומר השולחן ערוך, תענית צדיקים ולא נודע איזו יצרה שאירע בו. לא יודעים, הייתה איזה צרה, לא יודעים מה הצרה שהייתה בו. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן י"ג, ובסליחות שלנו איתה שמת עזרא הסופר. מה קרה בתת? מת עזרא הסופר. יש מאן דאמר שחולקים על המשנה ברורה, ואומר שעזרא הסופר מת ביוד בטבת, אבל כיוון שלא רצו שהאבל שלו יתערב עם האבל של התענית של יוד בטבת, אז הקדימו לו יום, הקדימו לו יום. אבל כך או כך, זה טעם נוסף. טעם נוסף, שביום זה נולד אותו האיש, מי זה אותו האיש? האמר שמו וזכרו.
521 כתוב.
ולכן לא כתבו מה אירע ביום זה, לפי שיראו, פחדו. פחדו לכתוב שגזרו תענית על כך. הדבר הזה מובא בתוספות חדשים, למגילת תענית, בשם גדול אחד לא מצוין שמו. בכל אופן, ראינו כבר שיש שלושה טעמים. טעם הראשון זה אחד משלושה ימים שירד חושך לעולם, חטא תיו. טעם שני, מת עזרא הסופר. טעם שלישי, נולד אותו האיש. באמת יוצא שפעמים לא מעטות, היום הזה הוא סמוך ללידתו של אותו האיש. יש טעם נוסף. בהגאות רבי ברוך פרנקל תאומים, יש לו הגאות על הגמרא, כתב שמצא בכתבי יד שנפטר ביום זה שמעון הקלפוס, שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים. אני מצטט עכשיו את דברי ההגאות. ונקבע יום מצטו לתענית עולם בירושלים. רש"י מביא בעבודה זרה יוד בעמוד א', זה ראיתי בהוצאת עוז והדר, לא בכל ההוצאות זה נמצא, שפיטרוס לא כפר ולטובת ישראל נתכוון, תכף תבינו את הקשר, וכן מובא במחזור ויטרי, ויטרי היה תלמידו של רש"י, היינו אחד מן הראשונים, על ראש השנה סימן ד', הוא מביא שם, והמדובר על פי אגדת דשמעון, לא, הוא גם מביא שזה שמעון הקלפוס, ועל פי המדרש אגדת שמעון הקלפוס זה לא אחר מאשר שמעון קיפה. מה כל זה קשור לענייננו? אז מסתבר, על פי, אני מביא לכם עכשיו את האגדת בשפתי החופשית. אגדת דשמעון קיפה, ככה זה נקרא, מסתבר שבשעתו, כאשר הדת הנוצרית התחלה להתפשט בעולם, המציאות הייתה שהתנועה הזו שראשיתה ביהדות גרמה נזק כבד מאוד ליהדות. יהודים רבים הלכו שבי אחרי התנועה הזו, שהבטיחה דת רוחנית ללא מצוות. והדבר קסם. לא צריך להתאמץ. לא צריך לבנות סוכה, לא צריך להניח תפילין, לא צריך להתפלל 3 פעמים ביום. המון דברים שלא צריך לעשות, שהם נתפסו כהקלה. זאת אומרת, אתה לא עושה אותם, זה נתפס כהקלה אצל המון העם, ורבים החלו להתנצר. הייתה תנועה נהייה אחרי הנצרות. אם הנצרות קמה משום שהייתה נהייה אחרי היהדות, וברומי הפגנית, רומי שהייתה פגנית באותו זמן, עובדי אלילים, ראו שרבים מהאליטה הנוצרית מתייהדים, מתגיירים, ולכן חיפשו להקים את הדת הזו, שהיא דת חופשית, במרכאות כפולות ומכופלות, ממצוות.
הם היו פגנים לפני?
כן. אז עכשיו חל תהליך הפוך. היהודים מזהים, הרבנים, חכמי הסנהדרין, מזהים שיש נהירה לכיוון הנצרות, שמבטיחה את הדת הזו, שהיא נראית על הכיפאק. בין היתר היו מספר שלוחים, מה שנקרא שליחים במסנג'רס בברית החדשה שלהם, שעל פי הכתובים היסטורית כנראה ידעו גם לחולל איזה מהם ניסים או ייחסו להם ניסים וכיוצא בהם. באגדתא מדובר על רבי שמעון קיפה, שביוונית או ברומית נקרא רבי שמעון קלפוס. הוא היה אחד מגדולי ישראל, חכמי ישראל, שלא זו בלבד שהיה חכם וצדיק, גם הוא היה בעל מופתים. היה בעל מופתים. שראו חכמי ישראל שהנוצרים מתרבים, ולא זו בלבד שהם מתרבים, אלא הם החלו להציק ליהודים. להציק זה לא רק לעשות להם, לקרוא להם קריאות גנאי, אלא להציק זה ממש גם להרוג. והמוני ישראל נהרגים, מגרשים אותם ממקומות המושב שלהם, לא נותנים להם לגור בערים, לא נותנים להם להתפרנס, מציקים להם ממש. פנו גדולי ישראל אל רבי שמעון קיפה, לימים שמעון הקלפוס, לימים פטרוס, ואמרו לו, תשמע, רק אתה יכול להושיע אותם. עכשיו יש כמה ורסיות של הסיפור, אני מביא ורסיה אחת שמופיעה באגדתא דשמעון קיפה. הוא כמובן לכתחילה לא מעוניין בזה. יש ורסיה אחת, זה שהנוצרים פנו אליו, אמרו לו, בוא, אחד כמוך שהוא גם בעל מופתים, גם צדיק, גם חכם בצורה יוצאת דופן ומנצח אותנו בכל הוויכוחים, אתה צריך להיות איתנו. אם לא תהיה איתנו, נהרוג ביהודים ונעשה שמות וכו'. והוא כמובן מסרב, ואז הם עושים שמות ביהודים, ורק אחרי שהם עושים שמות ביהודים, היהודים ניגשים אליו ואומרים, תשמע, בוא, בגללך עושים בנו שמות, תתרצה להם. ואז הוא מוצא איזה דרך מסוימת, שבה הוא לא יוצא נגד היהדות, להפך, אלא אומר להם, אם אתם רוצים שאני אתכם, אומר לנוצרים, אז תעזבו את היהודים. ומציל את היהודים. הגרסה יותר מקובלת, זה הגרסה שאני עכשיו מספר, היא לא שונה בהרבה, התוצאה היא אותה תוצאה. הולך אותו רבי שמעון קיפה אל הנוצרים, ואומר להם, אני מוכן, אם אתם רוצים, להצטרף אליכם. לא, הוא לא מתנצר, רק אומר את זה, והם אומרים לו, אם אתה רוצה להצטרף אלינו, אתה צריך כמובן לקבל את מצוות הדת שלנו וכו', והוא מסרב. הוא מסרב, בשום פנים ואופן לא מוכן לקבל לא את עקרונות הדת ולא שום דבר שלהם. עושה להם איזה מופת שקשור בשם קדוש שהוא רשם על היד ועשה בו שימוש. הם ראו שהוא בעל מופתים, נכנעו לפניו כולם, אמר להם, תשמעו, אתם רוצים, אני אהיה איתכם פיזית, אבל יש לי כמה תנאים. אחד התנאים שלי זה שאתם עוזבים את היהודים במנוחה, אחרת כולם יחשבו שאתם הורגים את היהודים, כי הם יכולים להכחיש את הדת שלכם. עשנו להם לחיות במנוחה, ובואו נתרכז בהקמת הדת החדשה. אבל התנאי שלי זה שאני לא מעורב איתכם. אני, תבנו לי מגדל, אני אשב במגדל הזה, אף אחד לא יכול להתקרב אליי, לא שום דבר. אתם תביאו לי אוכל, אבל אני לא אוכל בשר. תביאו לי רק ירקות ופירות, ואני לא יוצא מהמגדל הזה. וכך היה. והוא נשאר באותו מגדל, הוא היה כותב משם כתבים, המגדל הזה היה ברומי, הוא היה כותב משם כתבים, חלק מהכתבים, תתכף תשמעו אותם, טיפלו מהכיסא, חלק מהכתבים הוא היה שלח לחכמי ישראל, וחלק מהכתבים היה כותב להם, ומכל מקום לא עזב את דתו עד יומו האחרון, בפיהם הוא נקרא פטרוס הקדוש, בפינו שמעון קלפוס או רבי שמעון קיפה, ועל היום שהוא נפטר זה ט' בטבת. ועל זה, זה יום לא טוב, יום חשוך. על זה שאותו אחד שהציל את עם ישראל בצרה צרורה, ומנע התנצרות,
הרומאים
זה השם.
נתנו לו כאילו שם שלהם, כאילו.
כן.
לא קשור לשמעון.
לא. עכשיו תשמעו דבר מדהים. אותו שמעון פטרוס, שמעון קיפה, שמעון קלפוס, אותו אדם, כתב לא פחות ולא יותר, כך מיוחס לו, את הפיוט נשמת כל חי שאנחנו קוראים כל שבת. ואם זה לא מספיק, הוא כתב גם את סדר העבודה ביום הכיפורים. אתה כוננת? אתה כוננת, זה הוא כתב. תבינו על הגדולה שלו. גדולי ישראל, הוא כתב עוד כמה דברים. בכל הדברים שלו. כל מה שהוא כתב משמש אותנו עד ימינו.
הוא כתב גם
לנו. הוא כתב, הוא אחד מה-12 שלוחים שלנו, זה די שכתב.
מה הוא כתב?
תפיות נשמת כל חי, ואתה כוננת סדר העבודה ליום הכיפורים, אתה כוננת העולם ברוב חסד וחי צבאי. יפה מאוד. אז זה אנחנו יודעים על תת ותבט, ועל חטא אנחנו דיברנו כשדיברנו על תלמי, תלמי, שזה, הזכרנו שלמעשה גלות יוון החלה 100 שנה לפני מרד החשמונאים, כאשר תלמי ביקש לתרגם את התורה היוונית, ואז לא משנה כרגע מספר החכמים שהוא לקח, 5, 3, 7, 72, זה לא משנה, תרגמו לו את התורה, ועצם תרגום התורה היה יום קשה כעשיית העגל, יום קשה כעשיית העגל, וירדו 3 ימי חשיכה לעולם. התחלנו לדבר על העניין הזה, אני לא ארחיב בו יותר על המידה, אני רק רוצה להזכיר רעיון שיכול לשמש אותנו, להבין את העניין. תלמי המלך, הוא עולה בגימטריה יצר הרע. תלמי המלך עולה בגימטריה יצר הרע. לכאורה, במבט חיצוני, הוא לא עשה נזק, אלא נהפוך, הוא לא בא מתוך כוונה לעשות נזק. הוא אמר, בואו תרגמו את התורה ליוונית. תורה כזו, חוכמה כזו נפלאה, שכל העולם ידע. למה רק קומץ יהודים? שכל העולם הנאור ידע את החוכמה הנפלאה הזו. כל עם, כל אומה, כל לשון, הייתה מרגישה מוחמת, מקבלת מחמאה מעצם העובדה שתלמי, שהיה מלך עצום, מבקש שהתורה של אותה אומה תשמש את כלל העולם שתחת שליטתו. בעם ישראל הדבר הזה, אמרו מיד תלמי המלך זה יצר הרע. תלמי רוצה שהיהודים ילכו בתלם. בתלם של תלמי. מה זה ללכת בתלם של תלמי? זה תתפוס כל דבר כחוכמה, כל מה שהוא ראוי להיקרא חוכמה, תפיץ אותו כמה שאתה רוצה. שום בעיה. להפך, אני בעד. אני מוכן להוזיל מהממון שלי על זה שהיא תתורגם ותופץ ותועתק לכל העולם. כי זה חוכמה נפלאה. כמו שאני מוכן שחוכמת האסטרונומיה תופץ, וחוכמת המתמטיקה תופץ, וחוכמת הפילוסופיה תופץ. להפיץ חוכמה, להעיר את העולם בחוכמה. זה נקרא ללכת בתלם. למה זה נקרא ללכת בתלם? כי היהודים אף פעם לא הלכו בתלם. אצל היהודים התורה היא לא חוכמה נפלאה, היא לא רק חוכמה נפלאה, אלא אצל היהודים התורה היא קדושה. היא קדושה. היא למעלה מההשגה והתפיסה של אדם, של בן אנוש. אני לא יכול להכיל את התורה בשכל. אני יכול לתפוס בנקודה כזו, אני יכול לתפוס בנקודה כזו, אני יכול לתפוס בחלקים. אבל ככל שאני אעמיק בה, אפוך בה ואפוך בה, וכולה בה. והכל נמצא שם. זה לא משנה לאן אני אלך ומתי זה יקרה. היא רלוונטית, היא אקטואלית, היא נכונה, היא לא תשתנה לעולם. זה לא, אי אפשר לומר על שום חוכמה שהיא.
זאת אומרת שזה רק סקולה ליהודים. אחרת, אם את צרפו, אתה מפרט את כל המפרש, את כל הידיעת השם לעולם, בתפיסה שלהם, לא בתפיסה שלהם.
נכון, אז אמרנו, שלתפיסה שלהם, זה היה יכול לראות כפרגון. כפרגון.
שמעון בן גמלא.
אבל מהתפיסה, זה לא זה. מהתפיסה שלנו, זה בדיוק הפוך. התפיסה החיצונית הייתה רואה בזה כמו שאתה באמת אמרת נכון, שזה מפרגן לעם ישראל ולתורה. זה מחמאה, זה קומפלימנט. אבל בצורה פנימית שמסתכלים על הדברים, כיוון שהתורה היא לא חוכמה נפלאה בלבד, אלא היא קדושה, כשאתה הופך אותה רק לחוכמה, הוזלת אותה, עשית אותה זולה. העברת אותה.
זה בשבילכם. זה בשבילהם, זה לא בשבילכם.
גם בשבילהם, נכון? אסור ללמד תורה לגוי. אסור ללמד תורה, אסור ללמד תורה לגוי. אסור. ודאי. למה? כי התורה לא יכולה להיות אף פעם רק בדרגה של חוכמה. אצל אף אדם. מה יהיה לעתיד לבוא? ביתי בית תפילה יותר יכול להאמין. איך? איך? התורה תהיה אוניברסלית רק שהיוניברס יוכל לקבל אותה כקדושה. ולא כחוכמה. עד שהיא לא תתקבל כקדושה, וזה קשור כמובן, אורייתא, קודשי בריך הוא בישראל חד, כל המשולש האדיר הזה, שנקרא תורה, קודשי בריך הוא בישראל, חייבים לעלות למעלת קדושים בעיני כל העולם, וכאשר זה יהיה, וכל העולם יתפוס אותנו כקדושים, את הקדוש ברוך הוא כקדוש, דיינו בלתי נתפס, ואת התורה כקדושה בלתי נתפסת, שיכולה להכיל סתירות, וזה לא הופך אותה למשהו אחר, כי בכל חוכמה, כאשר יש לך סתירה, קונטרדיקשן בין שני דברים, הם לא יכולים להתקיים. אם אתה תתחיל להפוך את התורה, לחוכמה, ממילא, ואינך יכול ליישב סתירות בה, ממילא אתה מפריך אותה, חס ושלום. לכן, זה אסון. לא יתרון. בסדר? הסברנו. אז
שמעון הזה, הוא, סליחה, חבר שני אחורה, מישהו ליישב לי משהו, הוא נפטר כיהודי.
כן. יפה מאוד. לכן, האדמו"ר הזקן קבע, שכל יהודי צריך לחדש בתורה חידושים. מה, כל יהודי יכול לחדש בתורה חידושים?
כן.
כן, התשובה היא כן. חד משמעי. וזה דרישה ממנו. לחדש חידושים בתורה. מה זה חידושים בתורה? חידוש בתורה זה לא חייב להיות איזה פלפול שאתה לוקח עכשיו שתי גמרות משתי קצוות התלמוד, תוכן אותם זה בזה, מפרק את הסוגיות, מרים אותם חזרה, מביא מקורות וכו'. חידוש זה יכול להיות הבנה, איך כתוב בפרקי אבות? בין 5 למקרא. אתה מסתכל על פרשה בעיניים של ילד בן 5, ואתה שואל את השאלות הכי פשוטות שעולות מהפרשיות. זה השאלות הכי טובות. שאלת את שאלה, זה כבר חידוש. יכול להיות שזו שאלה שאף אחד לא תפנק על השאל. ויכול להיות שזו שאלה שאף אחד, שהרבה לפניך שאלו, אבל אף אחד ממי שאתה אומר לו את החידוש, לא שמע מעולם. נכון, יושבים, משפחה יושבת סביב שולחן. אחד מבני המשפחה רצוי שזה יהיה אב, אבל גם אם לא, גם זה האם זה בסדר גמור, וגם זה הילדים זה עוד יותר בסדר גמור. שואל שאלה. אומר, תראה, אני רואה את יוסף, צדיק, יסוד עולם. מסתכל על יהודה, איפה הוא צדיק? בסוף למי נותנים את המלוכה בברכות של יעקב אבינו? ליהודה. איך זה יכול? שאלה? זו שאלה, שאלה של בן 5. כי כל, גם אנחנו שקראנו, תעזבו רגע את רש"י העצום, תעזבו רגע את הרמב"ן, את האור החיים הקדוש, את כל גדולי ישראל שמפרשים את זה. בוא נשכח מה נדרשים גם. אתה קורא פשט בתורה. זה לא שאלה? למה לתת את המלוכה ליהודה? אתה מוכן להסביר לי למה? הוא היה בכור? לא. הוא הבן הרביעי. יש לפניו יוסף בכור. יוסף בכור לרחל, דן בכור לבלהה, גם דן נקרא אריה בברכות, דן גור אריה זנק מן הבשן. אני יכול לשאול עוד, הוא הציל את יוסף? הוא לא הציל את יוסף. וישאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה. זה לפני שיהודה אומר להם בואו נמכרנו לישמעאלים. זה לפני. אם היו רואים אורחת אסקימוסים, היו שולחים אותו עכשיו לאלסקה? מה זה העניין הזה בכלל של ישמעאל? כל מיני שאלות שכל אחד צריך לשאול, כאשר הוא ניגש אל התורה כאל תורה קדושה, שיש לו בה מקום, איך יכול להיות שיש לכולם מקום בכל הדורות? זה בדיוק העניין של קודש. קודש לא נתפס בשכל. קודש הוא למעלה מהשכל.
ולא חושש לשאול.
ולא חושש לשאול, כי אין לך, בקודש אין שאלה שהיא לא לגיטימית. אם היא עולה אצלך, היא חילוש. קוצה בריחו, אורייתא, וישראל, חד. זה אחד. אתה, תורה. אתה, יש לך קוצה בריחו. חלק אלוקא ממעל. זה בך. הפוך בה והפוך בה, וכולה בה. איפה זה בא? בתורה? כן. בקדוש ברוך הוא בטח. בך? בטח. בישראל, ברור. לכן זו דרישה. אדמור הזקן מביא את זה כדרישה מכל יהודי. הוא אומר, כל יהודי צריך חדש חידושים. לא, אתה לא צריך לקרוא עכשיו לרב, לדרשן, לראש ישיבה. לא, שיחדש חידוש. כל אחד ברמתו. ולהפך, כבן חמש לא נקרא. איך שואל ילד בן חמש? אגב, זה לא הוגן. זה לא הוגן. זה לא מסו לי עשה. זה הוגן? זה לא הוגן. למה מסו לא? מסולות שאלות. חידושים. זה מאוד. אז אם תלמי רצה שאנחנו נלך בתלם הזה, כל ההנהגה של יהודי היא הפך ההנהגה, היא הפך העניין הזה של הולך בתלם. יהודי אף פעם לא הולך בתלם. הוא הולך רק תלם אחד של התורה. אף פעם הוא לא הולך בתלם של העמים. אף פעם, אנחנו לא הלכנו אף פעם בתלם של העמים. תלם זה שהמחרשה עוברת ועושה חריץ בקרקע. זה תלם. אנחנו לא הולכים בתלם. מי יחולל את כל המהפכות החברתיות בעולם? בלי יוצא מן הכלל. אין יוצאים מן הכלל. אין. תמיד היינו או מעורבים מאוד או מחוללי המהפכות. למה? כי אתה לא הולך בתלם. מי פורץ, מי כל הזמן שאומרים עליו שהם יודעים לחשוב מחוץ לקופסה? מה זה נקרא מחוץ לקופסה? הקופסה זה התלם, הולכים בשביל שהמחרשה עושה, זה התלם, והיהודים חושבים מחוץ לקופסה, הם לא הולכים בתלם. אנחנו לא הולכים בתלמי, בתלמים של תלמי, של יצר הרע. תלמי המלך, גימטריה, 575 יצר הרע. אנחנו לא שם. זה כל המהות של יהודי. לכן, כאשר מתרגמים את התורה היוונית ורוצים להכניס אותנו לתלם של כל העמים, אנחנו חושבים שזה לא טוב, שזה חושך. אנחנו מחפשים את האור. אנחנו רוצים לצאת מהתלם. עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר, ערב טוב. לגבי כל דבר. כל דבר שהוא לא בתלם התורה, הוא הליכה בתלם העמים.
המלך.
שימון? חיים?
זה הבדל,
אני אליך אתם בחוץ. יש לכם במדבח. מה עשו כהנים בבית חשמונאי? הם לא היו מוכנים ללכת בתלם. התלם היה, התחיל אצל תלמי והמשיך אחרי כן אצל אנטיוכוס וכו'. והכהנים אמרו, אנחנו לא הולכים בתלם הזה. למרות שכבר הלכו בתלם הזה רוב רובו של עם ישראל. רוב רובו של עם ישראל, השם ירחם. אתם יודעים איזה תקופה קשה זה הייתה התייבנות? זה אי אפשר לתאר אותה, אי אפשר לדמיין אותה. רוב רובו של עם ישראל. רוב רובו של עם ישראל היה מתייבנים. השמות היוונים הגיעו לגדולי ישראל. תראו בגמרה, יש שמות של גדולי גדולי ישראל, תנאים. עם שמות יוונים. זה נכנס, זה חדר עמוק. מה הם עשו בסך הכל? הם לא מוכל תלמד תורה. הם אמרו, אין שום בעיה, פתחנו פקולטה, יש בה משפטים, פילוסופיה, מתמטיקה ותורה. בוא תלמד. זה מושך.
לימודי ליבה.
לא יודע איזה לימודי, אבל לימודי. זה יהיה לימודי. ואז אתה נכנס לתלם, נכנס לתלם ומתחיל ללמוד את התורה, כמו שאתה לומד מתמטיקה, פילוסופיה, גימנסטיקה, לא יודע, ספורט, מה שזה לא יהיה.
אתגר אינטלקטואלי.
בדיוק. זה, נכנסת לתלם של העמים. אתה בתלם של העמים, אתה שבוי בידי תלמי, המלך יצר הרע. מה קורה היום בימינו? זה בדיוק זה. כשרוצים להפוך את התורה מה שנקרא יוונית. הלא, התורה תורגמה. אין לנו תרגום אונקלוס. יש תרגום. תרגום אונקלוס זה תרגום קדוש. האונקלוס הגר זה תרגום קדוש. יונתן בן עוזיאל תרגם את התורה. זדעזע הארץ 400 פרסה על 400 פרסה. כל הסודות מוכמנים שם. אף אחד לא בא בטענה על זה. למה כשמתרגמים ליוונית, וכשאתה מתרגם ליוונית אתה מקיים פסוק. כי כתוב, יפת אלוקים ליפת, וישב באוהלי, וישכון באוהלי שם. אז לכאורה, לכאורה בכלל, זה תמיהה. למה שתגיד שזה לא בסדר בכלל, לתרגם את התורה היוונית? אלא זה בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. ברגע שאתה לא מבין, אתה, אני, אנחנו, כן? לא מבינים, עם ישראל, לא מבינים שאין בתורה, אין לראות בתורה חוכמה בלבד, בשום פנים ואופן לא. היא חוכמה, ודאי, היא חוכמה נפלאה. היא חוכמה כזו שאנחנו לא יכולים באמת לתפוס ולהשיג אותה. היא קדושה. הרי את מקודשת לי. היא אחד, יחד איתנו. אנחנו והתורה אחד. אנחנו בארץ ישראל אחד. אנחנו והקדוש ברוך הוא אחד. שזה נאמר לגבי ארץ ישראל, זה דברים מסמרי שיער. ולא תקיע הארץ אתכם. פי הארץ. הארץ זה דבר חי. ארץ ישראל זה דבר חי, זה דבר נושם, זה דבר עם מודעות, זה דבר עם רגש. הארץ, מי שלא טוב לה, לא טעים לה, היא מקיעה אותו. הרמב"ן אומר על פסוק תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. מה אומר הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, על פסוק בפרשת החרמות, בפרק י"ח בויקרא. אומר הרמב"ן ככה, והנה השם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם מיוחדת לשמו. כן, הקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם. אבל איפה הוא, מה שלו, ארץ ישראל. לא נתן עליה מן המלאכים, קצין, שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו, המייחד שמו, זרע או אביו. יש השם אחד, ומיוחד. יש ארץ ישראל, יחידה ומיוחדת, ויש לו עם אחד ומיוחד. איפה העם האחד והמיוחד צריך לשבת? בארץ האחת והמיוחדת, ששם האחד והמיוחד משכין את שכינתו. זו השגחה במקומה. מלך יכול לשבת במקום מסוים, להשגיח גם בקצווי תבל, אבל את זה הוא לא יכול לעשות בעצמו. איך הוא עושה? עם שליחים, עם מלאכים, עם שוטרים, עם מושלים, שולח איזה מושל לקזחסטן, כן? שישלוט שם. אז המלך שולט, אבל הוא שולט באמצעות מלאכים. מי שגר ליד הארמון של המלך, גר ליד המלך, המלך שולט בו ישירות. זה שונה. במהות. אני מדלג. והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, תקי כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלי עריות. רמב"ן, רמב"ן. זה אגב פסוק של מפורש אומר בתורה שארץ תקי את יושביה אם לא ילכו בדרך השם. והנה בחוץ על הארץ, עכשיו אתה אומר אז בסדר, מה בחוץ לארץ? לא היו גדולי ישראל בחוץ לארץ? היו גדולי ישראל עצומים בחוץ לארץ. איך הם יכלו לשבת ללמוד תורה בחוץ לארץ? שאלה. אומר הרמב"ן, והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל לשם הנכבד, הכל זה שלו, הוא שולט בכל, בכל מקום. אין הטהרה בשלמה בעבור המשרתים המושלים עליה, בגלל מי שמושל עליה. זה לא השם מושל עליה, אלא שליחים. הוא מעליהם, אבל זה שליחים. כל מיני שוטרים מושלים וכו'. והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם. עכשיו, כשאתה יש לך איזה מושל ששולט, אתה עלול לטעות ולחשוב שהמושל הזה זה האלוהים. אתה מתחיל עבודה זרה. איפה משכן העבודה זרה יהיה? בחוץ על הארץ. אני מדלג. וכן שנו בספרה, יש מדרש, ספרה, ולא תקיע הארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. יש עוברי עבירה, הם לא יכולים לחיות בארץ ישראל, היא לא תחזיק אותם, היא תקיע אותם. ובספרי, על דברים בפרק למד ב', ואין אמו אל נחר, כתוב שם בדברים, ואין אמו אל נחר, שלא תראה רשות לאחד משרי האומות לבוא לשלוט בכם. אי אפשר שיבוא עכשיו השר של מצרים, העליון, השר העליון שלהם, וישלוט פה בארץ ישראל. אין מציאות כזו. פה שולט רק הקדוש ברוך הוא. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה עד אחרית שנה. אין שלטון אחר, של שום שר. למה זה משנה? תכף תשמעו. והוא מאמרם בכתובות, יש גמרא בכתובות, גמרא מאוד מוכרת בכתובות קופיות, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. תזכרו כל הזמן מי דר בחוץ על הארץ. רש"י, גדולי ישראל עצומים, שמה אנחנו יכולים להבין בהם? עדיין, שתבינו על מה צריך לבכות מחר. תראו לכם שכל גדולי ישראל הללו היו חיים בארץ ישראל, ואת כל החידושי תורה האלה זה היה רק קליפות של מה שהם היו מחדשים פה. משיח מזמן היה פה. נכון? לא, אנחנו לא נקבל כיוון על מה בוכים באמת, על מה אנחנו בוכים, על איזה חושך ירד לעולם, למה דווקא יהוד בטבת. יפה. ואמרו בתוספתא בעבודה זרה, הרי הוא אומר, הוא מביא פסוק, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, ליעקב, ואומר לתת לכם את ארץ כנען, אומר, כל זמן שאתם בארץ כנען, הייתי לכם כאלוקים, לאלוקים. אין אתם בארץ כנען, כביכול אין אני לכם לאלוקים. דברים יותר חריפים מזה, זה הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. גאון עולם מקובל אלקי מגדולי הראשונים. וכי תעלה על דעתך שישראל מחבשים את ה... יש פסוק שאומר ככה ביהושע, כ-40 אלף חלוצי צבא עברו לפני השם. ובדברי הימים כתוב, ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו. שואל הרמב"ן, וכי תעלה על דעתך שישראל מחבשים את הארץ לפני המקום? מה, ישראל כובשים את הארץ לפני הקדוש ברוך הוא? אלא כל זמן שאין עליה, כאילו היא מחובשת, כאילו היא נכבשה. האינם עליה, אינם חובשת. זאת אומרת, היא לא כבושה. שיהיו פה עכשיו, חס שלום, היום לא תהיה, פלסטינאים, שיהיו פה עכשיו רומים, שיהיו פה נוצרים, שיהיו פה טורקים, שיהיו פה מוסלמים, שיהיו פה, לא יודע מאיפה שלא תביא, יהיו פה אנשים, הארץ כאילו ריקה. היא לא כבושה. מה? כן, רק שעם ישראל נמצא פה, הארץ נקראת מלאה, כבושה, עשויה. זה ארץ ישראל. ומן העניין הזה אמרו בספרי, על מה שכתוב בדברים, ועבדתי מהרה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ על הארץ, יהיו מצוינים במצוות. כשתחזרו, לא יהיו עליכם כחדשים. כל מה שבגלות עשו, כל גדולי ישראל, בסך הכל, זה הם עשו...
עציבי לך
סימונים. בדיוק ככה, עציבי לך סימונים. הם עשו, קיימו מצוות ולמדו תורה, בשביל שזה לא יראה חדש כשבאים הנה לארץ, אלא שאנחנו נראים תורגלים. זאת אומרת, כל החוץ על הארץ הזה, זה רק הכנה לתורה של ארץ ישראל. כל החוץ על הארץ הזה, זה רק הכנה למצוות בארץ ישראל. כל החוץ על הארץ... הצומות שעשינו שם זה רק הכנה לצומות שאנחנו צריכים לעשות פה. משל, לאדון שכעס על אשתו, הוא שלחה לבית אביה. היה איזה אדון, כעס על אשתו, אמר לה, ללכת לאבא שלך. אמר לה, הווה מתקשטת בתכשיטים, שכשתחזרי לא יהיו עליך כחדשים. אבל תלכי עם תכשיטים, ותבוא עם תכשיטים, תחזרי עם תכשיטים, שכשתחזרי לא יהיו כמו חדשים עליך, את מורגלת, בכל זאת את אשתי, דיין, הולכת לבית אביך, אבל את אשתי. זה הגלות, זה התורה בגלות. התורה, כל התורה בגלות, כל המצוות בגלות, זה רק הכנה לתורה ולמצוות בארץ ישראל. רק הכנה. זה לא כערך ולא דומה ולא שום דבר. הגלות נקראת מדבר העמים. ארץ תומעת העמים. אנחנו, כשאנחנו צמים פה, תכף נראה מה זה יהוד בטבל, אבל כשאנחנו צמים פה בארץ ישראל, זה אחרי 1953 שנה, שלא צמו בארץ ישראל כמעט. היו פרקים של מאות שנים בהיסטוריה, שבארץ ישראל היו קומץ יהודים. כל ארץ ישראל. היא לא הייתה מיושבת. אנחנו זכינו לחזור הנה, עכשיו צריך לדייק את הצום. עכשיו זה לא צום על לחזור לארץ ישראל. אנחנו פה. על מה אתה צם? אתה צם על החושך שירד על הארץ. אתה צם על זה שאנחנו פה אבל אין בית מקדש. על זה שהתורה עוד לא תפסה את המקום שלה, את המקום הנכון שלה בחיים שלנו. והדבר הזה גורם לעוולות מוסריות ולעוולות סוציאליות וחברתיות ולשחיתות מוסרית ולעיוותים שקשה לדמיין וקשה לתאר שבכלל יהיו מתישהו בעם ישראל. זה קשה היה לדמיין שבכלל כאלה דברים יהיו בעם ישראל. דברים קשים, דברים זעזעים. איפה זה היה שייך אצל יהודים בכלל? על זה צריך לבכות. על זה שאין לנו בית מקדש. בית מקדש, קודש, קודש, קודש. על הקודש, אנחנו בוכים על הקודש. מה שנחרב זה הקודש. אין קודש. הדבר היחידי שנשאר קודש, הדברים היחידים שנשארו קודש, זה שבת קודש. זה קידושים של אישה. וגם זה מנסים להרער עכשיו. נלחמים בזה במלחמת חורמה.
גם זה
וגם זה, ודאי. כי זה אבא תליה, זה קשור. כי זה קודש, נלחמים בקודש. אז כל משהו קודש ילחמו בו. בניין הבית היהודי, מאז ומעולם, כולו היה קודש. אין עוד עם, אין אומה, אין לשון, אין קט. שתהליך הנישואים בו, שההתקשרות בין איש לאישה נקרא קודש. אין. זה יכול להיות וודינג, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה לא קידושין, הרי את מקודשת לי. חיים לנצח, חיים לפה, עד שהמוות יפריד בינינו, כל מיני ביטויים מביליים, שלא מחזיקים מים. אבל זה לא קודש. קודש זה יצירה של אחד. קודש זה לא להיות נפרד. זה קודש. קודש זה... זה בלי הגדרה, זה משהו שהוא למעלה מהגדרות. זה משהו שאין בו, זה ימין בלי שמאל. אין לך יכולת להשוות אותו למשהו. זה קודש, זה לא נתפס. מה, ארץ, אדמה, יש לה רגש, יש לה מחשבה, יכולה להקיא, יכולה להרגיש מתי אתה עובר עבירה, מתי אתה לא עובר עבירה. התשובה היא כן. ארץ ישראל יש לה מודעות. היא חיה, נושמת, מרגישה, נעלבת, נעלבת. אתה הולך על האדמה הזו, אתה הולך על אמא האדמה פשוטו כמשמעו, על אמא. אתה זורק פיסת נייר על הכביש, אתה פוגע בארץ ישראל. סביב סביב, תסתכלו, רק בהיסטוריה של 150 שנה האחרונות, לא הרבה. בלי להרגיש, אתם יודעים, 150 שנה זה לא הרבה זמן. בטח לא מי שהגיע לגיל 60 נגיד. כן? שמע, אתה מסתכל, אתה רואה מה כתבו, לפני 100 שנה. שממות, ביצות, זבובים שמפיצים מחלות. ימים שלמים הולכים, לא פוגשים נפש אדם חיה. שום דבר.
מרק טווין.
מרק טווין, אחד הדוגמאות. הוא לא היה התייר היחיד, אבל מרק טווין הוא התייר המפורסם. אבל הוא לא היה היחיד, היה לפניו בנג'מין פרנקלין לזיכרוני. והיו עוד.
איפה תימנים?
פרח נורא.
שום דבר לא היה פה. היה פה שממה, היה פה גזר. כל היערות שאתם רואים, כל היערות של האורנים והכל, זה כל נטיות, הכל. ארצי אורן לא היו בארץ ישראל אפילו לא אחד.
כמה עולה מטר ברעננה?
לא היה עולה, הייתי זורק אבן. היו קונים קרקעות בארץ ישראל בזריקת אבנים. כולל בתל אביב. תל אביב. היה מי שהיה לו זריקה חזקה, היה זורק אבן, שכחתי איך קראו למושג הזה, יש לזה מושג בנדלן, זורק אבן, עד איפה שהאבן מגיע, ושלא. היה אחד, זה היה איזה מחבל, פתוח סוגן, קראו לו אבו קישלי. אבו קישלי הזה היה מאזור נתניה, איזה ערבי, עוין ביותר, והוא, כשהוא היה קונה קרקע, הייתה לו זריקה של אבן הרבה יותר מאדם ממוצע. כשהוא היה הולך לקנות קרקעות, הוא היה קונה בפי שתיים מאדם ממוצע. קישק, קישק, לא קישק, קישק, בו קישק. בכל אופן, כל הדבר הזה לומר שכשהרמב"ן כותב ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות בתורה, זה לא כי אתה יכול לשבת פה ולא לקיים מצוות. אני יושב פה, זה שקול כנגד כל המצוות בתורה. לא, זה לא הכוונה. אלא להגיד לך שכל המצוות בתורה אתה מקיים בחוץ על הארץ, זה בחינת הציבי לך ציונים, תתקשתי שלא יהיו עליך כחדשים, תעשו את ההכנות. אבל לקיים באמת זה רק פה. זה נקרא שקולה נגד כל המצוות בתורה. כל המצוות בתורה כשאתה מקיים אותן בחוץ, לא נחשבות לעומת כל המצוות שאתה מקיים אותן בארץ. בארץ ישראל זה משהו אחר. אנחנו זכינו להיות פה. זכינו. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שאפשר להקל בו ראש, וגם צריך לראות אותו, לראות את המהלך הגאולי, את המסלול הגאולי, לראות אותו כמהלך ומסלול היסטורי מצד אחד, מצד שני רוחני לחלוטין, אקטואלי להיום. זה לא משהו שמסתכלים עליו כשמסובבים את הראש לאחור. זה משהו שמסתכלים עליו כשנושאים את העיניים קדימה. זה קודש. זה קודש. אנחנו נמצאים בתוך קודש. עכשיו יש לנו אפשרות להתחבר לזה, אפשרות להגיד לזה לא. מי שאומר לזה לא, מנתק את עצמו מהקודש, נכנס לסכנה שארץ ישראל תקיא אותו. תקיא אותו. תקיא אותו. זה עצוב, זה נורא, זה היום, אבל זה קורה. בן אדם פתאום עושה את הזה, הילדים שלו פתאום בחוץ לארץ, הם לא חוזרים, לא חושבים מה לחזור, לא פה, לא שם, לא זה. יש לי איזה ספר שנים, יש לו שתי בנות, שתיהן בחול. ואני זוכר לפני 20 שנה, ספר שלי הרבה שם. אולי בלזה אני נראה כך. בלי שערות, לא חשוב. אבל ספר שלי הרבה שנים. אני זוכר שלפני 20 שנה, כשדברנו על זה, כמה הוא התגאה, וכמה הוא היה מרוצה, וזה שמצאו שם הפרנסה, פה לא היה להם. ופה, אל תשאל, פה אי אפשר להתפרנס, ותראה, הם הלכו לשם, ומצאו 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 ומצאו. והיום הוא בוכה. כעבור 20 שנה, הוא בוכה. הם לא רוצים לחזור, הוא לא רואה את הנכדים, הנכדים כבר לא יודעים עברית, אבל זה לא מעניין אותם, יש להם חברות כאלה, לא מעם ישראל. הוא מבין שאבא שלו שעבר את השואה, אם הוא היה יודע איך נראה הנכד שלו, הוא היה נשאר שם, לא רוצה לבוא, לא רוצה לחיות. הוא ניתק. עלה קורת על אותם אנשים. מה קרה בסך הכל? ארץ ישראל הקיעה. הקיעה. איך אפשר להצדיק ישיבה בכלל בחוץ על הארץ? איך? זה נוגד את האחווה. זה נוגד את האחדות. זה נוגד את הערבות. על זה צריך לבכות. מחר צריך לבכות על זה. זה נוגד את הערבות ההדדית שבעם ישראל. שתדעו את זה. נוגד. את הערבות של עם ישראל. נוגד, נוגד. לא חי יחד עם הערבות. לא חי יחד עם אחווה. איך? מקיא אותם. אתם רק צריכים לפתוח את העיניים. אני מוכן שתבדקו אותי אחרי השיעור. מה שאני אומר לכם, שיש הדמוגרפיה משחקת לטובתנו בצורה בלתי רגילה, בין היתר משום שיש אגירה שלילית מיהודה ושומרון ומעזה של מיליונים, של מיליונים, לא נשארים פה. תבדקו אותי אחרי. אם אתה רוצה להיזכר, תיזכר לפני 20-25 שנה, כמה הפחידו אותנו, מה יקרה בעוד 20 שנה, שפה יהיה רוב ערבי, וזה 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 וזה. תיזכר. עכשיו תשאל את עצמך, לאן זה נעלם? לאן זה נעלם? זה לא רק, ברוך השם, בלי עין הרע שיש לנו ילודה ושלהם מצטמצמת, בצורה דרמטית. דרמטית, תבדקו את מה שאני אומר לכם. דרמטית זה אומר שהיום אמא יהודיה בממוצע יולדת יותר מאמא ערבייה, גם פה, גם בשטחים. וזה דרמטית, כי אני זוכר לפני זה שדיברו על זה שיש להם שם בממוצע 7 ילדים, 6 ילדים, משהו כזה, אצלנו זה היה 2.5 יומה בממוצע. היום אצלנו זה פה בארץ ישראל, זה 3.6 פלוס 3.7. ואצלהם זה 3.2 כבר. בממוצע. זאת אומרת, זה ארץ ישראל? לא יודעת שזה ארץ ישראל. אז תסתכל, 73 שנה. תגיד לי, תראה לי עוד עם. באיזה מקום בעולם? איפה שאתה רוצה. תראה לי, בעל פני הגלובוס, איפה שאתה רוצה, במהלך כל ההיסטוריה. ב-73 שנה, תראה לי כזה, תסתכל על הארץ, ואיזה מבט מעל, תגיד לי, תעשייה, תעסוקה, חברה, מבנים, סלילת כבישים, מנהרות, צבא, ממשל, שלטון, כל הגורמים, ישיבות, תורה, מה? בכל התחומים, בלי יוצא מן הכלל, תעשייה קלה, תעשייה כבדה, הייטק, מה שאתם רוצים, מסורתית, מתקדמת, איפה שלא תלך, מה שלא תיגע, אין יותר טובים מאיתנו בכלום. במה שלא תיגע.
למה יהודים
הולכים לתלומן? זה חלק מהבעיה, שאנחנו לא יושבים בדיוק לעשות את הבירור הזה שאנחנו עושים פה עכשיו בשיעור. זה הבירור. קודם כל צריך להבין, חוץ לארץ זה לא אופציה ליהודי. נקודה. למה? קודם כל, כי ארץ ישראל, אם אתה שם, זה אומר שהקיעה אותך. הקיעה אותך. אם עוד לא באת הנה, זה אומר שאתה לא הבנת ששם זה רק ההכנה למה שיש פה. הגולה שם, שזה ארץ תומת העמים, שזה כמי שדומה כמי שאין לו אלוה, שזה, אתה לא הבנת את זה. אתה חי בסרט. אתה חי חיים מסכנים. זה לא משנה כמה כסף יש לך. אתה חי חיים נמוכים. אתה עוד לא התחלת בכלל להרגיש. ודאי צריך לעשות את הבירור הזה. קץ הימים יאספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם בקץ הימים. אז קודם כל, הפסוק אומר כך, כן? ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רש"י אמר, מה זה אחרית הימים? אגיד עליכם, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. אז כולם אומרים, מה זה נסתלקה ממנו שכינה? כן? רוב המפרשים, מה זה נסתלקה ממנו שכינה? זה הלכה ממנו. ברכה ממנו השכינה, נכון? אבל מה זה סליק בארמית? לא, זה סליק. סליק זה עלה. השכינה עלתה. להפך, הוא ראה יותר טוב. מה זה קץ הימים? קץ, כשאתה סופר את הצדיק, אתם יודעים שיש בגימטריה, האות האחרונה זה תף. כמה זה תף בגימטריה? 400. מה זה 500 בגימטריה? לא? לא? לא תף קוף, לא תף יוד, לא תף צדיק. לא. אחרי תף, המנצפח, נכון? כמנפץ. חף, כמנפץ, לפי הסדר ההופעה שלהם. חף זה 500, מם זה 600, נון זה 700, פי זה 900, נכון? פי מאוד. כמה זה יהיה צדיק?
900.
800, 900. נכון? 500, 600, 700, 800, 900. זה 500 להיות כמנפץ. 900. פי מאוד. אז כמה זה קץ? אם אני סופר את הצדיק סופית בתור 900, קץ זה 1,000, נכון מאוד? קץ זה 1,000, קוף זה 100, והצדיק הסופית זה 900, קץ זה 1,000, יפה מאוד. כמה זה משיח בן דוד בגימטריה? 424, זה אתה צריך לדעת. 424 משה בן דוד, זה כולם צריכים לדעת. למה? כי זה קשור, אנחנו מכוונים בתפילה. קודם כל, קידשת אישה, אמרת לה, הרי את מקודשת לי כדת, משה וישראל. כדת, כמה זה כדת בגימטריה? 424. כוון אל משה בן דוד, אנחנו עכשיו הולכים להקים בית שהוא קדוש. את מקודשת לי, מהקדושה הזו יבוא משיח. איזה משיח? בן דוד. זה כדת. מה אתה צריך את המילה כדת? הרי את מקודשת לי כדת. כשאתה מברך שהכל, אתה אומר כדת משה וישראל, אני מברך שהכל נהיה בדברו כדת משה וישראל. כשאתה מניח תפילין, אתה מברך שכשם זה להניח תפילין כדת משה וישראל. למה אתה אומר בקידושים כדת משה וישראל? כי כדת זה אני הולך להקים בית שהתוצאה שלו כמשיח. אני הולך להביא משיח. אני לא משחק משחקים, אני הולך לקודש. אני לא מתבלבל. יפה. כמה זה משיח בן יוסף? זה יותר מורכב, כי זה פחות מוכר. יוסף זה 156. משיח זה 358. בן זה 52. צריך את החיים קלים, זה 566. 566 ועוד 534. 424. אלף. מאוד פשוט. אלף. קץ. מה הוא רוצה לגלות להם? הוא רוצה לגלות להם את שני המשיחים. ופה, רק אני מתחיל את השיעור לצערי מגמר הזמן, אבל זה התחלה, אני חייב לתת לכם אותה, אתם תתפקו כמה דקות, אני מדבר מהר בלי נדר, ורק בשביל לסדר כמה דברים. תראו דבר מעניין. קודם כל, שלושת ההפטרות האחרונות, שלושת ההפטרות של מקץ, ויגש, ויחי, כולם עוסקים בדוד ושלמה. משיח בית, דוד. אבל גוף הפרשות עוסק ברובו ביוסף. משיח בן יוסף. עכשיו צריך לראות את היחס ביניהם. בפרשת ויחי, מי ויגש? בויגש זה מתחיל, אבל בפרשת ויחי, המשקל מוטה לכיוון יהודה. משום שהברכה שיהודה מקבל, בניגוד לכל האחרים, הוא מקבל את המלוכה. עכשיו שאלנו בהתחלה, בשאלות של ילד בן חמש למקרא, איך זה יכול להיות? אין ליהודה שום תכונה בולטת לכאורה שמאפשרת לו להיות מלך. מצטער. עכשיו אני יודע שכולם יגידו לא, הוא הודע בעניין של תמר. הוא הרב לנער, נכון? הרב לבנימין. ויש עוד, יש, תכף אני אביא מדרש, אני אצלי בתיק, אני אביא אותו, אני אקריא לכם מדרש. אבל בינינו? מה פתאום? מה זה הודעה בעניין של תמר? איפה ראית את זה? תראה לי את זה בתורה. תראה לי בתורה. בתורה, תראה לי בתורה, לא במדרשים. במדרש אני אראה לך בדיוק הפוך. בתורה כתוב הפוך. כתוב וירד יהודה.
ירד
מגדולתו. ירד, דיינו, אז הוא לא גדול. בכור הוא היה?
הוא היה.
אבל בוא תראה לי איפה. בכור הוא היה, אתה לא יכול להראות לי את זה בתורה. בכור הוא לא היה. לא מיוחד בשום דבר. נניח, תן לכם דוגמה. מה זה מיוחד במשהו, כן? נניח, שמעון ולוי, אני יודע שהם היו מיוחדים. כי יש לי סיפור בתורה. שהם הולכים, יוזמים, עושים, הולכים חרבות, הורגים, עושים. על יהודה מה מסופר לך? סיפור שמסופר לך על יהודה הוא לא סיפור מחמיא ליהודה. הוא הפוך. הוא ממש הפוך. עכשיו אנחנו בין חמש למקרא, לא יודע מדרשים, לא יודע שום דבר. בין חמש למקרא, קורא את המסגרת כמו ילד בן חמש. כשכבר מביאים לפניו את קלתו, והיא ערה, ועקב משלוש חודשים, והיום אומר לו יהודה, הנה קלתך את תמר, ערה לזנונים. מה הוציאוה ותשרף. אין מדרשים, לא בית דין, לא סיפורים, אין מדרשים. יש הוציאוה ותשרף, זו התגובה. כשהיא שולחת לו את המטבת הזה, היא אישה עם תאומים בבטן. אתה רואה את המטה. הילי, יש לך אופציה שלא תגיד שזה ממך? זה בכלל אופציה? אתה צריך לקבל ציון לשבח על זה שאמרת שזה ממך? הודעה. הייתה לו אופציה לא להודות? לשלוח עכשיו שלושה למיטה בגלל אגו? ואגב, הוא לא היה היחיד שידע. הדולמי גם ידע. ראו הדולמי ידע, הוא שלח אותו לו להביא את המטה ואת הזה. הוא רואה אותו מה, ראו הדולמי לא ידע מה המטה והחותם והפתילים, התפילים של... היה לו על הכיס של התפילים, היה כתוב, יהודה בן יעקב, מה זה? הדולמי ידע ודאי. ילד בן חמש, ילד בן חמש. מה הוא היה גדול יהודה? הולכים למכור את יוסף. אתה יכול להסביר לי את ממה אתם מתפעלים בדיוק? מי מביא את הכותונת ואומר לאבא שלו הקרנה הכותונת בנך אם לא?
יהודה.
יהודה. יהודה. מי אומר... לא, לא, יש מהקרנה שהיא אומרת לא. תמר אומרת לו הקרנה, אז...
מחזירה לו את זה.
מחזירה לו. מידה כנגד מידה. עכשיו, תגיד לי, כתוב ככה, תראו כמה אנחנו, כמו שאנחנו אוהבים את יהודה, אנחנו לא שמים לב לכתוב. כתוב ככה, האחים רואים הנה בעל החלומות הזה, על הזה, לכו ונהרגהו ונשלחו באחד הבורות. תקשיבו מה כתוב, לכו ונהרגהו ונשלחו באחד הבורות. זאת אומרת, להכניס אותו לבור, זו הייתה אופציה מלכתחילה. בסדר? באיזה מצב צבירה, חי או מת, כאן כתוב מת. רגע. וישמר ראובן ויצילהו מידם. תקשיב, וישמר ראובן ויצילהו מידם. זה מה שכתוב בתורה. ואומר, לא נקנו נפש, לא נהרוג אותו. אז מה נשאר אם לא הורגים אותו?
בור.
זה היה פתרון לכתחילה. זה בכלל לא פתרון של יהודה. מי שהציל את יוסף?
ראובן.
מה כתוב, מה יעקב אומר בברכה ליהודה? מטרף בני עליתה. הצלת אותו. זה ממש לא מה שהיה. מצטער, מחילה. בקש סליחה. אה? יכול להיות שהוא יעמד בבור. בסדר גמור. אז בוא נראה מה קרה אחרי. אומר, טוב יעקב. הוא אומר, הוא יעמד בבור. שם אותו בבור, או נחשים הקרבים, או סתם בבור, בלי אוכל ובלי זה, נכון? יפה מאוד. אז מה קורה? ויהי כאשר בא יוסף אליך ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כותנת הפסים ויקחו וישליחו אותו הבורה. עד כאן יהודה לא מעורב. יוסף בבור, יהודה לא אמר מילה, הוא לא פה, הוא לא בולט בשום אופן, הוא לא מנהיג שום דבר, כלום. ואז וישבו לאכול לכם וישאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נחות וצריבלות הולכים להוריד מצרימה. יהודה. ויומר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים.
וישמעו
אחיו. כן. לא, נכון, בסוף התוצאה היא וישמעו אחיו. בסדר גמור. על זה מגיע לך פרס? מכרת את אחיך לישמעאלים, מגיע לך פרס? היית מוציא אותו מהבור כמו שרובן התכוון לעשות, אלא רובן חוזר להוציא אותו מהבור. רובן כשהוא חוזר ורואה הילד איננו. רובן נרעש מזה, כי זה לא הייתה התוכנית.
יהודה היה אמור לכאורה לעמוד על כך שלהציל אותו ממש.
ודאי, נכון, בדיוק ככה. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אני, בדיוק את מה שאבי אומר. הלו יהודה היה צריך להגיד לא ונמכרנו לישמעאלים. בואו נוציא אותו ובואו נחזיר אותו לאבא. נמכרנו לישמעאלים. בעבור 20 כסף במוחם צדיק בעבור נעליים. זה משהו שנותנים עליו צלש? מישהו היה מוכן שיהיה לו אח כזה? שמוכר את אחיו?
אז למה אתה לא חושב את זה?
בסדר, זו עוד שאלה, למה? לא, זה ודאי שהם פעלו לפי... אני עוד פעם, אני אומר לך, אני שואל לך כבן חמש. פה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שתתף איתם. במדרש כתוב שהם ישבו, בית דין, היו תשע אחים וכיוצא באלה וכולי, אני יכול לשאול עוד כמה שאלות על זה. אם הקדוש ברוך הוא שתתף איתם, אז למה יש להם נקיפות מצפון כל הזמן? ולמה כשמגיעים כשהם מגיעים מוצאים את הכסף בפי המתחת, הם מיד מאשימים את עצמם וכו'. ולמה, ולא יכולו לענות אותו כי נבלו מפניו, ולמה הם באשמה נוראית כל כך. אנחנו בדין. חוץ מזה, בשביל השאלה אחרת, אם הם ישבו בית דין עם הקדוש ברוך הוא, תראה לי בית דין אחד שמותר לו לסטות מגזר דין. גזרתם אותו, נארגנו ונשלחו באחד הבורות, כן, זה הגזר דין? איך אתם יכולים לשנות גזר הדין? יכול לשאול עוד כמה שאלות קשות. שאלות קשות. עכשיו, השאלות שאני שואל אתכם, אתם חושבים שאני המצאתי אותן? לא, יש מדרש. יש מדרש, חצי שנייה ממש. תוספתא, ברכות פרק ד', מדרש. אמר להם רבי טרפון, אשאל, בא אל התלמידים רבי טרפון, אמר להם אשאל, תך תשאל, אומרים לו. אמרו לו, למדנו רבנו, אמר להם, מפני מה זכה יהודה למלכות? שאלה שאלנו עכשיו. אמרו לו, תלמידים עונים לו, מפני שהודה בתמר. אנחנו מכירים את התשובה הזו, כל מי שלמד מדרשים, מכיר אותה כל כך חזק, מכיר אותה, שאנחנו נקראים יהודים כי הוא הודה, והוא יהודה כי הוא הודה, והודה והודה. סבר, מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבים בבית שער של רבי יהושע. בבית המדרש של רבי יהושע היו יושבים ארבעה זקנים. גדולי ישראל, אלעזר בן מתיה, חנינה בן חכינאי, שמעון בן עזאי ושמעון התימני. התימני או התימני. לא ייכנס עכשיו לשמות שלהם, גם צריך לראות את הגימטריות, זה דברים מיוחדים. והיו עסוקים במה ששאלה להם רבי טרפון. שאל אותם שאלה, עכשיו הם נסו לחפש תשובה. הם יושבים בבית המדרש, אומר רבי טרפון, היה זקן הדור, היה רבו של רבי עקיבא, אומר להם שהוא שאלה, מפני מה זכה יהודה למלכות? אמרו לו, מפני שהודה בתמר. רבי טרפון לא התרצה כנראה. לא התרצה. אמר להם רבי עקיבא, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר? אתם חושבים שהוא זכה למלכות מפני שהודה בתמר? אמרו לו, הוסיפו מעין מעצמם, הביאו לו פסוק מיוב, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, להם לבדם ניתנה הארץ. מי שמודה, לא ניתן את הארץ. מי שיכול לא לשקר, לא לכחד, לא ניתן את הארץ. אמר להם, וכי נותנים שכר על העבירה? אומר רבי עקיבא, אומר להם, תגידו לי, נותנים פרס למי שמכר את אח שלו? על העבירה? למכור את אחיך זה עבירה. נותנים פרס על זה? אמרו לו, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהציל את אחיו מן המיטה. הציל אותו. אמר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמר להם, דיה להצלה שתכפר על המחירה. זה צורה ככה לעשות?
אולי הגזר דין של להרוג אותו עדיין היה באוויר.
אה?
אולי הגזר דין של
להרוג אותו. יכול להיות, אבל ראובן כבר ראית, התורה מעידה שראובן התכוון להציל אותו מידם. והוא חזר בשביל להציל אותו מהבור. וזה לא מה שעושה. ויאמר יהודה אליך, מה בצע כי נהרוג, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמר להם, דיה להצלה שתחפר על המחירה, זה שהוא הציל אותו זה מחפר על המחירה. הוא הציל אותו, הוציא אותו מהבור. כמו שיעקב אמר, אולי בבור הוא היה מת. הוציא אותו מהבור, אבל מחר אותו. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? אומרים לו, מפני הענבה, שנאמר, ואתה ישב נעבדך, הוא היה מוכן לערוב, לשבת תחת בנימין, עבד אצל זה. מקוצר הזמן אני מדלק פה על משהו, על פסוקים. הוא היה מוכן לשבת עבד אצל יוסף, אצל פרעה, במקום בנימין. אמר להם, רבי עקיבא עונה להם, אמר להם, ולא ערב הוא, וסופו של ערב לצאת ידי ערבותו. הוא הלך לאבא שלו, אמר, אני ערב את הנער. עכשיו הוא צריך לקיים את הערבות שלו. אז מה מיוחד בזה? הלכת לבנק, חתם את הערבות, באים עכשיו אומרים, תביא את הכסף. אם אתה משלם את הכסף שאתה צריך לשלם, אתה צריך לקבל איזה פרס? לא. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? נכנעו, אמרו לו, למדנו רבנו. למדנו, תגיד לנו. הודה לא טוב, כי כל אחד היה מודה, יש לו תינוקות בבטן. זה שלך, תגיד שכה, מה אתה הוציאו ותשרף. הרבות הוא הרב, הוא צריך שלם את הרבות. למה פרס? הצלה לא הייתה שלו. וגם אם הייתה שלו, לכו ונמכרנו. אתה לא מקבל פרס על העבירה. על הלכו ונמכרנו. אז אמרו לו, טוב, הרמנו ידיים רבי עקיבא, אי אפשר להתווכח איתך, בוא תגיד לנו אתה מה אתה חושב. לא, זה רבי עקיבא. רבי טרפון הציף את השאלה בבית המדרש, וארבעה חכמים יורים מול רבי עקיבא. אמר להם, מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שכשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד, וזה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה, וירד בתחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל אותה שעה הוא אומר בתהילים, שאנחנו קוראים בהלל, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, וכן הוא אומר בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם נועז, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשל אותיו. יהודה קידש שמו של הקדוש ברוך הוא לים, ולפיכך ישראל ממשל אותיו. מה היה הקדושה? זה שיהודה קפץ למים. מסירות נפש. בסדר? סליחה, זה קרה אחרי הרבה אחרי.
אבל זה הקץ.
אה?
זה הקץ.
אוקיי, אז אתה אומר, זה המגמה. הוא ראה את המגמה. הוא ראה לאן יהודה הולך. יעקב אבינו, כשהוא אמר ליהודה, אתה תהיה מלך, הוא ראה לאן יהודה הולך. אבל מה יש פה?
הוא כבר הכניס למגן, שהוא יהיה המלך, אז לכן הוא קופץ.
זה מקשה על הקשייה. עכשיו תשמעו, יוסף הצדיק הוא צדיק. צדיק. הוא כן עומד בניסיון. יהודה לא עומד בניסיון עם תמר, יוסף עומד בניסיון של יוסף פוטיפר. יוסף נשלח על ידי אבא שלו לראות בשלום אחיו. חפש את השלום, את האחווה, את הביחד. האחים מה עושים? יהודה בראשם, מוכרים את אח שלך. הפוך לגמרי. כל ההנהגות, אין לנו זמן, אחרת הייתי מראה לכם, כל ההנהגות שקשורות ביוסף, הן ההנהגות של צדיק, כל ההנהגות ההפוכות לזה, נמצאים באחים וביהודה לכאורה. לכאורה. אני אומר לכאורה כי זה הנקודה שאני רוצה להגיד. יוסף מתאים להיות המושל בארץ מצרים. ביוסף יש את האנטי טטנוס של אסב. לכן האחים תופסים אותו כזה, לכן הם פוסקים עליו מיטה, כי הם רואים בו משהו מאסב. משהו מהחיצוניות. הוא מתעסק עם ענייני העולם הזה. יוסף מתעסק, זה צדיק. צדיק מתעסק עם ענייני העולם הזה. הוא רק לא מושפע ומופעל מהם. הוא משפיע עליהם, הוא לא מופעל מהם. צדיק יודע לעבוד כמו כל התנאים, כמו כל גדולי ישראל בדורות, עד הדורות האחרונים ממש, שכולם עבדו, והתפרנסו וכו'. ושם הם נבחנו עם צדיקים או לא. מסע ומתן באמונה, לא מסע ומתן באמונה. מילה, הן שלך הן ולב שלך לב, אולי לא כל כך. שם נבחנים. זו המציאות, זו החזית האמיתית. זה יוסף. הוא יורד למצרים. הוא היחיד שיכול לרדת למצרים ולהישאר יוסף, הצדיק. היחיד. כי יש לו את היכולת הזו. לעמוד כמו יסוד ולא לזוז כמלוא נימה, לא ימינה ולא שמאלה. זה יוסף. אבל הוא לא יכול להיות מלך על עם ישראל בארץ ישראל. למה? כי כדי להיות מלך על עם ישראל וארץ ישראל, אתה צריך להיות יהודה. מה זה יהודה? יהודה זה שם השם, י' כ' ו' כ'. לכן תראו, הבדל בין יוסף ליהודה, ברוכניות, זה כל הזמן, תשימו לב, יוסף מה הוא אומר? בלעדיי, האלוהים יענה שלום פרעה. כי ירא אלוהים אני. כל הזמן הוא מזכיר את שם השם. תספרו כמה פעמים בדברי יוסף. יש רק שם אלוקים. כל הזמן רק שם אלוקים. כל מה שיוסף אומר זה הכל תמיד עם שם אלוקים. אצל יהודה בשם מה יש? יודקי ובקי. עם דלת של דלה וענייה, של דלת למגרמי ולא כלום וכו'. בדיוק מה שמתאים למלכות. דוד המלך, שהיה עוסק ב, 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 פוסק ב, ב, בדמים של שליות, הוא מתעסק עם הדברים הכי נחותים והכי נמוכים, הכי דלים מצד אחד. מצד שני היה ברומו של עולם. יהודה יודע שיהודי הוא יהודי הוא יהודי. זה מה שהוא יודע. זה יהודה. יהודה יודע את מה שיוסף עוד לא השיג. יוסף רוצה אחים לקבץ אותם יחד, להגיע לאחווה. לאחווה. והיו אחדים בידיך. כמו שאומרת ההפטרה של, של פרשת ויגש. והיו לאחדים בידיך. את ישראל, את יהודה, והיו לאחדים בידיך. כמו ארבעת המינים. אתה עושה מהם אגודה אחת. דבר גבוה, דבר נפלא. לא מספיק לארץ ישראל. לא מספיק לתורת ארץ ישראל. לא מספיק למלכות יהודה. יהודה אומר, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, היינו, אני בנימין. אתה יודע למה? כי הלומה יוסף אומר לו, יוסף אומר לו, אני מכיר את האלוקים, דין, יקוב הדין תאר. אני לא לוקח לעבד מי שלא גנב. מי שהוא גנב, אני לוקח לעבד. אומר לו יהודה, אתה לא מבין, אני הגנב, אני בנימין. אני הערבנו זה אני בנימין, אני מעורב איתו, אנחנו אחד. לא אחדים. לא שתי כוסות שאני מצמיד אותם יחד. הפכנו לכוס אחת. כשבנימין גנב זה אני גנבתי, וכשאתה רוצה שבנימין יהיה עבד זה אני עבד. זה ערבות. זה ערבות של מעורב, כמו שלקחת עכשיו מה שעשית ממנו עיסה אחת. אי אפשר עכשיו להפריד את זה עוד פעם, כמו לחם. מים וכמח, עכשיו אתה לא יכול להפריד את המים מהכמח. הלחמה. זה יהודה. עכשיו אתה יכול להסביר גם את מעשה תמר. עכשיו זה ברור, זה באמת לא הייתה אופציה אצלו שהוא לא יודע. אבל זה לא אופציה אצלו שהוא לא יודע, לא בגלל שהוא אדם אגון. בגלל שהוא תמר. הוא פרץ וזרח שנמצאים במאיים שלה. פשט הדבר. הוא, אתה, אני, אתה, את, כולנו אחד. זה לא גוף אחד שיש לו ידיים ורגליים וכו', והוא מרגיש, אתה מרגיש את הציפורן, זה לוחץ וחיצה, הגוף מרגיש שם. לא, זה הרבה יותר מזה. זה כולנו אחד. אחד, מהות אחת. זה מלך. לכן יהודה יורד לאורות גושנה, כי את, הוא לא ראש הישיבה. מי ראש הישיבה? לא, לוי, לוי אולי שכר. במדרשים כתוב לוי, אבל אפשר גם להגיד שכר שהיו מלמדי תינוקות בעם ישראל בהמשך. אבל לוי, ראש הישיבה בגושן היה לוי, לא יהודה. מה יהודה עושה אבל? מקים את הישיבה. למה? כי יהודה דואג עכשיו לכלל ישראל, לכלל ישראל. כלל ישראל צריך תורה. כלל ישראל, אני צריך תורה, זה כלל ישראל צריך תורה. זה אני. אני אחד. הכיוון שלנו זה שלא, אנחנו לא קובץ של נפרדים כמו שיוסף תופס. שעכשיו אם הוא מאחד אותם ביחד, זה דבר גבוה מאוד. זה אחווה. זה דבר גבוה מאוד. אבל זה לא אחד. אנחנו רוצים עץ אחד. לא כמה עצים יחד. זה, אנחנו רוצים להיות בהושענא רבה, יום חביתת ערבה. מניחים את ארבעת המינים בצד, ועכשיו לוקחים את הערבה, ועכשיו עם הערבה עושים את ההקפות ואת החביתות ומה שזה, רק עם ערבה. למה ערבה? כי היא מעורבת עם חברותיה. מלשון הערבות. זה הערבות. זה הושענא רבה, גמר החיתום, שמגיעים לערבות. ליחד מושלם, יחד של אחד ואין שניים. זה עם ישראל, קודש הבריחו, ישראל ואורית אחד. זה ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, חד. זה מעורב עד הסוף אחד. לא יכול להיות אחרת. תוך כך, כשאנחנו ניגשים ליהוד בטבת ומסתכלים עליו ורואים שזה צום חמור מאוד, צום חמור, י' בטבת. אם הוא חל ביום שישי, נכנסים לשבת, כמו שהיה לפני כמה שנים, נכנסים לשבת בצום. אין עוד צום כזה. שוברים את הצום רק בארוחה של ליל שבת. ואם הוא היה חל בשבת, אומר אבו דרהם, הוא אומר, אם היה חל בשבת, לא היו דוחים אותו. היית כמו כיפור. למה? כי זה היום שבו אפשר לתקן. צומות שהם באים לתקן. שבת נדחית מפניהם. צומות שבאו על אירועי עבר שקרו בעבר, שבת דוחה אותם. י"ז בתמוז, אם יפול בשבת, דוחים אותו. תשעה באב, על החורבן אתה בוכה. תדחה. תענית אסתר, או תדחה או תקדים. יום הכיפורים, לא דוחה שבת. שבת לא דוחה אותו. למה? כי יום הכיפורים בא לתקן. הסליחה, הכפרה, זה למען תיקון, זה בשביל העתיד. י' בטבת בא בשביל העתיד, לתקן. לתקן, לא דוחים את השבת. לא דוחים את י' בטבת. השבת, תצום בשבת. יש עוד צום כזה, תענית חלום. תענית חלום, אדם שהתעורר, חלם חלום לא טוב, יש לו את היתר, היתר הלכתי, לצום בשבת. שנייה, זה צריך לבדות את הצום הזה, לצום הזה שהוא צם. אבל בכל אופן זה מניח את דעתו הצום. כן, התענית למה היא נועדה? שירגע, שלא ירגיש לא טוב. זה תיקון, אתה מתקן כאילו את החלום הלא טוב. אז אתה יכול לצום גם בשבת, תיקון. על מה אנחנו שמים מחר? שמים כל מה שדיברנו עד עכשיו, ועל העובדה שיש לנו יכולת לתקן. יש לנו יכולת לתקן מחר את השורש של כל הגלויות. אחרת לא היינו צמים ביוד בטבת, כיוון שיוד בטבת זה היום שבו החל המצור על בית ראשון, אבל אחריו נבנה כבר בית שני, אז מה יש לך לצום על זה? אלא לא, זה השורש של ההתחלה של החורבן, כל החורבנות, כמו שאומר החתם סופר. וכיוון שביום הזה הקדוש ברוך הוא יושב כל שנה ושואל, האם יש הסתלקה סיבת החורבן ואז אני בונה את הבית, או עדיין לא הסתלקה ואז הבית נשאר אחרי, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, יוצא שמחר אנחנו נדונים עם בני בית המקדש שלו. דהיינו, אם יגיע תיקון לעולם או לא. יהי רצון שנזכה שיגיע תיקון לעולם, שיעצור, ימצא מועיל, בעזרת השם, לביאת משיח צדקנו, בימי בית המקדש במהרה בימינו אמן.